חברים, שלום לכולם. אנחנו היום הולכים צעד נוסף בסוגיה של אדם חייב ללמד את בנו תורה. ואני רוצה להזכיר את הלימוד שהגמרא הלכה אליו, לימוד שהוא לא מובן מאליו. הגמרא קודם לכן בעצם דיברה על זה שתורה שבכתב מדברת על חובת האדם ללמד את בנו תורה, ולימדתם אותם את בניכם. זה מה שתורה שבכתב. באה תורה שבעל פה ואומרת, רגע, 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 מה זה ולימדתם אותם את בניכם? ולמדתם. זאת אומרת, הבסיס ליכולת שלי ללמד את הבן שלי היא בנויה על העובדה שאני גם בעצמי מלמד. ולא סתם מלמד בהתנדבות, אלא מלמד בחובה. לומד. זאת אומרת, ההמשכיות כלפי הדור הבא היא בעצם איזושהי הוראה מעשית איך לקדם את העולם. אני מזכיר לכולם, למדנו אותם מבעיה עם שמוע להעמיד חיים וקיום בארץ, זוכרים? זה מבחינה זאת. אבל תורה שבעל פה כדרכה הולכת צעד לאחור ומזהה את ולמדתם של האבא כתשתית. אבא, אתה צריך ללמוד. אתה לומד, זה בעצם מבפנים, ואז אתה גם יכול ללמד את הבן. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על חניכה. דיברנו על מצוות הבן שמוטל על האב לעשותו לבנו. אז אתה בעצם צריך לחנוך את הבן. איך תחנוך את הבן אם אתה לא עברת את התהליך, אם אתה לא מבין אותו, אם אתה לא נמצא בתוכו, אתה לא יכול. אז זה בכלל הממדים, כאילו היכולת שלי לחנוך מישהו, אומרת החכמים, היא מצביעה על המחויבות שלי לדבר באותו אופן, באותה דרך, ולכן אני מכיר את כל הבעיות ואת הקשיים ואת עבודת השם שיש בזה, ואת כל ההתמודדויות, אני מכיר אותם, כי אני עשיתי את זה בעצמי, ולימדתם. אז אין פסוק ולימדתם. אין פסוק כזה, זה לא הצבעה על מקום, זה הצבעה רעיונית. זה בעצם אומר, תלמד את הבן שלך, ובתוך הדבר הזה מקופל, תלמד אתה. תלמד אתה, אבל התלמד הזה הוא בהקשר של, הוא לא כתוב, הוא בהקשר של ללמד את הבן, בהקשר של לחנוך את הבן. זה שייכות לעמדה הפנימית של הבן, גם אני נמצא בה, אבל זה מכוונות בסופו של דבר לתיקונו של עולם. אנחנו דיברנו יותר מזה, אם הסיפור הוא קשור לאחריות, גם אחריות על מצווה וגם אחריות על הקיום בארץ, בשני הכיוונים הדבר הזה בא לנו. אז בעצם לא, מישהו לא אחראי, מישהו לא חייב, הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להוריש את העמדה הזאת. זה לא רק ללמד תורה שיש בה שמחה, ואז אתה יום לומד, לא יום יומד, לא, זה לקיים, זה ללמד תורה שהיא לוקחת אחריות על העולם. כל אחד יודע, אחריות זה משהו שהוא, זה בידיים שלך, אתה הריבון, אתה מחויב, אתה לא יכול ללכת לישון עכשיו. זה עמדה. ובעצם, אז אם כן, האבא, אמרנו, האבא אחראי, אז הוא מלמד את הבן, כי הוא חונך אותו באחריות. אבל מי שבא ממקום של אהבה ומשהו אחר, האימא, ממקום של קשר, ממקום, לא ממקום של אחריות, היא לא יכולה לחנוך את מידת האחריות. אז כך בעצם אנחנו ראינו. עכשיו עושה הגמרא דבר שאני רוצה להגיד משהו עליו. הרבה פעמים יש בגמרא איזושהי דילמה. הוא ובנו. יש לי מצב שאני יכול לשלוח אחד מהם. המצב התקציבי של הבית, המצב התפעולי של הבית אומר, אחד ילמד, אחד לא ילמד. רגע, מי ילמד, האבא או הבן? שאלה מעניינת, כמו בשוטים שאנחנו קוראים שאלה, ויכולים לראות לכאן ולכאן, מישהו לומד ככה, מישהו לומד ככה, זה מעניין, וזה חשוב לדעת הלכה. אני רוצה להגיד משהו לגבי לימוד גמרא, שזה הנושא שלנו פה. כשהגמרא מביאה שאלה, זה לא הסיפור. השאלה הזאת לא מעסיקה אותה. היא יכולה להיות שאלה רחוקה, רחוקה, רחוקה. שאלה שאין לה שום קיום כמעט. אדם מקדש אישה והיא אומרת נאו לכלב, תן את הדבר לכלב. טוב, נאו לכלב, אז היה כלב רץ אחריה, ספק בגמרא. תראו לעצמכם אישה בורחת מכלב ואיזה איש רץ עם טבעת. הרי את מקודשת לי, תנאו לכלב, תן את זה לכלב. אז הגמרא מתלבטת בשביל להציל, ואז זה מצווה, ואז לא, לא, זה לא יחשב. בקיצור, הולך, מה, איזה מקרים היה להם? כל אחד מאיתנו מכיר מצבים, נכון? מכירים מצבים בגמרא, שהמצבים הם רחוקים. מכירים מצבים רחוקים בגמרא, אז מה המקומם של המצבים האלה? המקרים האלה הם כמו מקרי מעבדה. שלום. אתם יודעים מה זה מקרי מעבדה? מקרי מעבדה זה לא מקרה מהעולם הרגיל. אתה לוקח עכבר ואתה שם אותו בכל מיני מצבי קיצון ומעביר אותו מפה לפה, טמפרטורה, אקלים, ואתה בודק כל מיני דברים. מה שעושה בעצם השאלה הזאת, ההצפה הזאת, הבדיקה הזאת, היא בעצם מציפה. היא מציפה תכונות, מציפה התנהגויות, ודרך הסיטואציה הזאת אתה יכול ללמוד בעצם על הדבר הזה. מה שאני בעצם אומר, גם פה, הוא קודם או בנו קודם, יש פה משהו שהוא מהותי, משמעותי, ובעצם הוא מציף פה את השאלה הגדולה שהסוגיה נמצאת פה. ואני רוצה לחדד אותה ולראות גם מה אומר רבי יהודה. אז קודם כל, שימו לב לדבר מעניין, תבדקו אותו. כשתשאל בסוגיה הזאת, מניין שיש לאדם חובה ללמוד תורה? סוגיות מסכת קידושין. תעיינו בפרק מי חפתת כל הדפים שעוסקים בתלמוד תורה פה. תשאלו את השאלה, אני חייב ללמוד תורה. למה אני חייב ללמוד תורה? אתם יודעים מה תהיה התשובה?
צריך ללמד.
מה?
צריך ללמד.
כדי, אם יש לי בן, זה אומר, אני, מצד הבן. נכון. ולימדתם אותם את בניכם, אתה צריך ללמד. אז כיוון שאתה צריך ללמד ולהעביר משהו, אז חייב להיות שאתה תבנה את התשתית הפנימית. תורה שבעל פה הולכת לתשתית הפנימית, היא לא הולכת לפסוק. אין פסוק על חובת לימוד תורה. יש פסוק פנימי, שבעצם מדבר על התשתית הפנימית בכלל הממדים, שהאבא צריך להיות בה כדי שהוא יחנוך את הבן. איך תלמד אם לא היית שם? אתה לא יכול. אבל בעצם הכותרת של המצווה, מניין שאב חייב ללמד את בנו ולימדתם אותם. ומתוך זה ולימדתם ולימדתם. זה לא מובן מאליו. ולמדתם ושמרתם ועשיתם. יש גם בפרק ה' בספר דברים, גם יש חובה. של, ושם כתוב ולמדתם, אבל הגמרא לא מביאה אותה כלימוד חובה. את זה היא כן מביאה כלימוד חובה, ואת הלמדתם היא מביאה. ובעצם יש פה איזה דבר שהוא משמעותי, שאפשר לפתח אותו, וצריך לפתח אותו. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה הנושא פה. ובעצם תורה שבעל פה הולכת ואומרת אמירות מאוד מאוד משמעותיות. ובעצם היא שמה את ההוראה כאיזושהי שורה תחתונה שלך כלפי הדורות הבאים, אחריות ומחויבות, וזה הבסיס ולימדתם אותם את בניכם. ובתוך זה אומרים החכמים, אנחנו מבינים שאי אפשר להיות בעמדה ההיא בלי העמדה הפנימית הזאת של לימוד, כי אחרת זה משהו מבחוץ, אתה מלמד את הבן, אבל אתה לא נמצא שם, אתה לא שייך לסיפור, אתה לא חי, אתה לא בתוך העניין, אתה לא בתוך העניין. אז הדבר הזה לא באמת יקרה. לאחריות עוברת דרך שייכות, דרך קיום, דרך התמסרות, דרך מחויבות. מחויבות זה אולי ביטוי חשוב. אז חכמים עכשיו בתוך הדילמה הזאת הולכים למקום לא מובן מאליו. מה קורה כשהוא ובנו? אם הייתם שואלים אותי, אולי כל אחד. אני כבר הרבה שנים בתוך סוגיות של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אז לא הייתי מתלבט, אני חושב. אבל הייתם שואלים אדם שלא נמצא בתוך העניין הזה, והייתם שואלים אותו, הוא ובנו. זאת אומרת, צריך להכריע כרגע מי בתקופה הזאת ילמד, והוא, זאת אומרת, ובנו זה האבא מקיים ולימדתם אותם מבניכם, הוא דואג שהבן שלו ילמד. ועל עצמו של האבא, זה התשתית של זה. רגע, איך אני אלמד אותו אם אני לא למדתי? אז נקדים. מי הייתם אומרים? למה? אבל זה דרשה. האבא זה דרשה. והבן זה, זה, זה ציווי מפורש. האבא זה הסק מסקנה. אתה אומר, אם הוא צריך ללמד את הבן שלו, מה, אפשר ללמד בלי ללמוד. אז אני אומר, אני מסיק. אתה שומע את הדילמה, נכון? אני מסיק. אבל אתה צודק. כולם מודים שהאבא חייב. זאת אומרת, יש פה איזה מבט, אני חושב, על העמדה הפנימית, מבט שמאוד מתאים לתורה שבעל פה. ויוצא שתורה שבעל פה, כחכמים למדו ולמדתם, ואני חייב, והלשון שם חייב בסוגיות הקודמות. כאילו, מייחסים לשון חיוב ללמוד תורה. אז הלשון חייב הזאת, הלימוד תורה הזה, הוא איזשהו דבר שלא מפורש בכתוב, אבל חכמים שומעים אותו בכתוב. והוא יוצר איזושהי עמדת לימוד פחות, אני מקיים עכשיו מצווה במובן ההוראתי, אלא הרבה יותר קשור לכל התנועה בתוך הסוגיה ובתוך הסוגיות שלנו, שמצווה זה הטלת אחריות, מצווה זה ראש גדול, מצווה זה לא לציית לדבר השם. מצווה זה לדבר עם השם. ופה הדיבור אולי באופן מיוחד נמצא דווקא בלמדתם כתשתית ללמדתם. בסדר? כן.
אני לא הבנתי את השאלה מה זה הוא ובנו, כאילו מה הסיטואציה?
מה עשית?
אבא צריך ללכת למרבתי ששאלמין אותו או ש...
נכון. עוד רגע הגמרא תביא דוגמה, הגמרא תביא מקרה של שניים שהם כבר די מבוגרים. לא ברור בני כמה, אבל לא מדובר פה על ילד קטן בכיתה א' שלא ילך ללמוד כיתה א', ב', ג', כי אבא שלו עכשיו משלים שלות. לא, לא, לא על זה מדובר. קודם כל אני רוצה להגיד, עוד לפני שנגיד על מה מדובר, אנחנו רוצים, וזה נקודה חשובה, ככל שתיקחו אותה חזק, תראו דברים מבורכים בגמרות אחרות גם, שבעצם הסיפור הזה הוא לא איזה שאלה הלכתית. הגמרא זה לא שאלה הלכתית. הגמרא מציפה שאלה בעולם הרוח, בעולם הלימוד. היא רוצה, ולכן זה לא הכרעה מעשית נקודתית, כאילו שולחן ערוך, אלא התבוננות, האם אני הולך אחרי הציווי המפורש, או שאני אומר, הציווי הפנימי, ההסק הזה של החכמים, הוא התשתית, אז אפילו שהוא לא כתוב, אני הולך אליו.
יכול להיות שהשולחן ערוך גם
פסק
כמו
המקרה
הזה, יכול להיות שהשולחן ערוך גם פסק כמו הסיפור הזה.
לא, אז פה, עכשיו, פה תראה, יש עוד
של... פסק.
יכול להיות קודם כל נכון, אבל אנחנו כרגע, אני מנסה להבין את השיח בגמרא, את כלי הלימוד בגמרא, זה דבר ראשון. דבר שני, גם רבי יהודה אומרת הגמרא מודה, ופה בואו נראה את זה בפנים. הגמרא אומרת שגם רבי יהודה מודה, זאת אומרת ששניהם מסכימים לדבר הזה, לשיח הפנימי הזה שזה העיקר, רק הוא מסייג, רבי יהודה אומר, אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו, בנו קודמו. זאת אומרת רבי יהודה לא חולק על העדיפות, על התנאים בעדיפות הבסיסית שנותנים לאבא, כי האבא זה התשתית וזה הפנים, וגם רבי יהודה מסכים. אבל הוא אומר, זה כששניהם שווים בכישרונות. אבל מה קורה כשהבן הזה הוא זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו? הבן שלו קודם. טוב, מה המחלוקת ביניהם? חברים, אני רוצה להגיד כלל. כשאתה קורא מחלוקת בין תנאים, בין המוראים, אתה שואל במה הם נחלקו, התשובות נמצאות בגמרא. למיטב הבנתי, תמיד. הגמרא לא בנתה על זה שאתה עכשיו תלך ממרחק תביא לחמה. לא. הגמרא הביאה לך את התשובה בשורות של הגמרא. רגע, מה זאת אומרת הביאה את זה? אבל הרבה פעמים אנחנו רואים, רוב הפעמים לא מסבירים, אתה אומר, וצריך לשבור את הראש. אבל הלימוד הזה שאנחנו לומדים, הוא בדיוק מתמודד עם הנקודה הזאת, שבסופו של דבר יש פה פשוטו של מקרא, פשוטה של גמרא. לפשוט את הגמרא, לפתוח אותה, כמו גט קשור חתום, שאתה לא רואה מה בפנים, וגט פתוח, גט פשוט, שפושט אותו, כמו פישוט ידיים ורגליים, ואתה רואה מה כתוב בו. ובואו נשים לב, לדייק לדבריו, זה ברמת הדיוק עכשיו, וזה גם מעגלים שמתרחבים, והם נמדדים במעגליותם הרחבה יותר. אז אנחנו רואים, אומר רבי יהודה, אם היה בנו זריז, הוא ממולח, ותלמודו מתקיים בידו. בנו קודמו. אני שואל אתכם שאלה. מה ההבדל בין הניסוח הזה, אם בנו זריז וממולח, אני אקח את זה, לבין אם בנו זריז וממולח ממנו? מה ההבדל? תוסיפו את המילה ממנו, הוא יותר ממנו. מה אתם אומרים?
לכאורה זה לא היה דיון פה, כאילו... שרבי דבר, אם לא זה איזה מולך, אתם לא התקיימת, אבל לא קודמו, אולי כאילו כרגע אין מצווה עליו ללמד על שאלות תורה.
כשבנו... שאין מצווה, לא הבנתי. כרגע הגמרא אומרת שגם רבי יהודה מודה באופן בסיסי, נכון? אלא הוא אומר שיש מצב חריג. אני שואל, החריג הזה, אפשר לתאר אותו חריג יחסית לאבא, זאת אומרת, הוא פשוט יותר מוכשר, אז בודקים מי מוכשר יותר, והמוכשר הוא ילמד. זה אפשרות אחת. המוכשר מבין שניהם, עושים להם מבחן IQ או מבחן הישגים, בודקים אותם ועושים, אפשר לעשות ככה. מי יגיע להישגים יותר גדולים? ואפשר... אם בנו זריז וממולח, אין פה יחסיות. מה זה אומר? אבל בנו זריז וממולח. בנו זריז וממולח, לפי זה יוצא כערך אובייקטיבי, כאילו, יש לו בן עילוי, יש לו בן מיוחד, יש לו בן... אתה שם לב, זאת אומרת, זה לא בוא נבדוק מי יותר מוכשר, המוכשר הולך ללמוד. לא, 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 לא. אף אחד לא הולך למקום הזה, לא טוב. לשלוח ככה על בסיס של כישרון לעשות בוחן וחכמים לא ראו. מי שראה את חוכמת התורה כחוכמת הלב, כחוכמת עבודת השם, כחוכמת הרצון, ללכת ולקבוע גדר כזה, זה בלתי אפשרי, זה לא עומד על הפרק. אבל אם היה בנו זריז וממולח, זריז וממולח. הוא לומד בזריזות, הוא לומד בחריפות, ותלמודו מתקיים. אפילו לא כתוב בידו. תלמודו מתקיים. התלמוד שלו מקיים משהו בעולם. התלמוד שלו מתקיים ומקיים. הוא נהיה משמעותי. משהו ברמה לא רק היחסית. אומר רבי יהודה, מצב כזה זה מצב... לא הולכים עד הקצה עם האבא, אלא יש מצב שהבן, יש לך בן מיוחד. יש לך בן כישרון, יש לך בן שיתרום לעם ישראל, אז תיתן לבן הזה ללמוד. עכשיו, אם אנחנו נלך עם הכיוון הזה, אז אנחנו הגענו לפרשת והיה עם שמוע. פרשת והיה עם שמוע, ולימדתם אותם את בניכם שזה הבסיס לחיוב, למה אני מלמד את הבן? אני מלמד את הבן כדי, או כחלק מלקיחת אחריות על הקיום שלנו בארץ. אם אתה תלמד את הבן שלך, והוא ילמד את הבן שלו, והוא ילמד את הבן שלו, אז יש לנו פה קיום. ולמען ירבו ימיכם ועם בניכם, ויהיה פה חוכמה, ויהיה פה, הכל יהיה פה. אבל אם לא, ועבדתם מרמה על הארץ הטובה. אז בעצם אומר רבי יהודה, אם, אז אני מסכים שהולכים לדרשה. שימו לב, שניהם הולכים לדרשת החכמים, ללימוד תורה במובן הפנימי. האבא קודם כל תלמד, זה הסדר הנכון. ואתה תלמד, ואחרי זה תיתן לבן ללמוד, ויש פה איזו המשכה של התורה. התורה עוברת ממך אליו, ויש פה איזה משהו מכוון אל הפנימיות שלו. הפנימיות שלו היא מכוונת במובן הזה. זה, אבל אומר רבי יהודה, אבל יש גבולות גזרה. למה? כי הסיפור הזה נלמד מפרשת והיה עם שמוע. פרשת והיה עם שמוע מדברת על האחריות בעצם שיש לכם על הלימוד תורה. יש פה בן מוכשר מאוד, יש פה בן עילוי, תשלח אותו ללמוד תורה. רגע, אבל זה שובר את הסדר ואת המבנה הפנימי הזה, מן הפנים אל החוץ. תשבור. יש עדיפות. זה נוגע בליבה של הפרשה. כשאתם קוראים את שתי הדעות האלה, איפה הלב שלכם? עם מי מתיישב הלב יותר? רבי יהודה או חכמים? חכמים, אני מחדד, מפקיעים את הקשר להישגים. הם אומרים, תשתית נכונה. זאת אומרת, גם עם האחריות כלפי המציאות, אבל המבנה הזה של האבא, ומדובר פה באבא שרוצה ללמוד, ורוצה לבנות את העולם הפנימי שלו, ומתוך כך להמשיך אותו אל הבן שלו, ולימדתם אותם, זה חכמים. ורבי יהודה אומר, לא, יש גבולות לדבר הזה. וברגע שיש פה ילד שהלימוד שלו משמעותי, אז תיתן לילד. מה אתה אומר?
הראשונים אומרים שזה כן דווקא ממנו.
כן, מה?
הראשונים אומרים שזה דווקא יחסי, כאילו, דווקא אם הבן לימד יותר טוב מאבא.
אפשר להגיד ככה, אבל תסתכל בדיוק של המילים על פניו, במובן הפשוט, אין את מילת היחס, היא חשובה פה. זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם נלך עם הראשונים שאומרים, אתה שקודם כל מבין מה אני אומר? אתה שם לב שהלשון היא קשה. זאת אומרת, אם אתה אומר שזה יחסי, יש פה קושי. עכשיו, יש סיבה למה הם אומרים את זה. בשלב הבא בגמרא. אבל השאלה אם השלב הבא בגמרא זה יישום של השלב הזה, או שמדובר על חריגה. זה הדיון.
בסיפור.
בסיפור הם צודקים, שם מדובר אנא עדיף אמינך, יחסיות. אבל לפי דעתי, זה בדיוק הלב של הסיפור שחרג מהמקור, שחרג מהדבר, ולכן הגענו לאן שהגענו בסיפור הזה. אתה מבין? זה שאלה איך לקרוא את הגמרא. אז במובן הפשוט, אני חושב שמי ש... כל מי שיקרא את הגמרא ויגיד שזה יחסי, חובה, יש שאלה עליו. יש שאלה עליו למה המילה הכי בסיסית לאבי היחסי, היא חסרה. עכשיו, גם הדעה הזאת היא לא חורגת בסופו של דבר. אני חושב שזה מדויק הקריאה שקראנו. אבל גם אם נלך לקריאה אחרת, אז אתה תגיד שמה? אתה תגיד הייתי אומר, האיכות היחסית שלו היא מבחינה לאומית, מבחינת הקיום בארץ, מבחינת האחריות, בסוף היא גדולה יותר. היא קיימת יותר, והיא סיבה כנגד הפנימיות. אבל אז אתה כבר נמצא קשה לברוח מעולם של, רגע, הוא למדן יותר, הוא למדן פחות. ההשוואות האלה שלוקחות אותך לעולם של לעולם אחר של הישגיות, ולא עולם של ויהי משמוע, שזה לא הישגיות, שזה אחריות של לבנות. אתה מבין? אז על פניו אני חושב שהקריאה הזאת שהיא מדויקת. כן.
אם אנחנו הולכים בכיוון, כאילו שהשאלה היא פה שאלה יותר פנימית, שאתה לא יודעים הוא ללמוד ובנו ללמוד, הוא קודם לבנו, אבל עכשיו ברגע שאבא ילמד, הוא גם יוכל ללמד את הבן. ואם יש בו את המשך העברת ולמדתם.
יפה מאוד.
אבא יסתימו, אבל לפי רבי יהודה, יכול להיות שגם חכמים לא חולקים על רבי יהודה, כי...
לפי רבי יהודה, מה?
יכול להיות שגם חכמים לא חולקים על רבי יהודה, עד של בנו זריז וממונח. המטרה בסוף שאבא ילמד תורה זה בשביל שיוכל להביא לבן שלו. אבל כשיש לו בן חכם, זריז וממונח, אז בעצם סוג של חוסכים את זה לאבא, שצריך להביא את זה לבן שלו. השאלה פה שתהיה, איך זה יכול להיות שנוותר על לימוד תורה של אבא, הרי גם הוא חייב לימוד תורה. אבל אם אנחנו עוסקים כאילו בהמשך העברת התורה לבן שלו, אז יש פה בעצם שתי תנאים. כשילד חכם וממונח, אז הוא יכול ללמוד לבד ותלמודו מתקיים ידו, אז חסך לו את זה לאבא. אבל כשיש...
לא הבנתי, הבן, כשהוא יכול ללמוד לבד, אז תיתן לו ללמוד. כאילו שזה קשור ליכולת שלו ללמוד לבד. ואבא אתה לוקח אותו כדי שהוא יעזור לבן ללמוד, כדי שהוא יתמוך בו ויגדל אותו ויצמיח אותו?
זה לא בדיוק, כאילו בסוף אנחנו כן רוצים שאבא יעביר לבן את הלימוד תורה, אבל הוא לימד לו שמישהו שילמד את הבן. במצב כזה, כשאבא יכול ללמד את הבן, אז נגיד לאבא תלמד תורה, אתה גם תלמד את הלימוד תורה שלך, גם תורה ללמד את הבן שלך.
אבל בנו, אבל, אז בנו זריז וממולח, אז...
לא צריך אותך אבא. כאילו, מה זה לא צריך אותך? בעצם אנחנו... הבן קודם לאבא, כי זה סתם נתקע את ה... לא יודע מה, אולי זה סתם... ייצור פה איזה מצב של... לא יודע לקרוא לזה ביטול תורה, אבל אבא יכול ללמוד.
אבל בוא נשאל שאלה. לפי הבנתך, הקדימות הבסיסית, שגם רבי יהודה מודה לה, כל הדעות מודים לה, המחויבות הבסיסית שהאבא ילמד ורק אחרי זה הבן, על מה היא מושתתת לפי הבנתך? למה זה הולך לשם? הרי התורה אמרה ולימדתם אותם מבניכם. באים חכמים ואומרים ולימדתם, לא קיים בלי ולמדתם, בלי התשתית הפנימית הזאת, כי אני לא רוצה לדלג על האבא. אז אומרים, תקדים את האבא, גם לרבי יהודה. למה?
איך זה מובן
לרבי
יהודה? כאילו,
כאילו,
שגם
לרבי
יהודה זה
מסתדר. אז זה מפורש בגמרא. תנו רבנן, הוא בנו ללמוד, הוא קודם לבנו. רבי יהודה אומר, מה בנו? אם בנו... זה בלשון שלו. אם בנו זריז וממולח, ותלמודו מתקיים בידו, בנו קודמו. זאת אומרת, אז או לפי דבריי, אם הוא עילוי, או לפי דבריך, אם הוא, יש לו יתרון יחסי.
כן.
אבל בכל, נכון? אבל זה רק אם יש לו יתרון מוחלט או יחסי. אבל אם אין לו יתרון, אז האבא קודם. למה האבא קודם לפי הבנתך?
אני
חשבתי
ללכת
בכיוון כאילו
של
הרב שקורא
תשתית פנימית, כאילו ניסיתי לעשות את הגמרה הזה, לא לפי הבנתי. אמרתי שיכול להיות שה... לפי רבי יהודה, לא זריז ומולח, זה תנאי בעצם שאנחנו יכולים לוותר על האבא. וצאת אמרה כאילו קשה, איך לוותר על האבא? יכול להיות שרבי יהודה מציב פה תנאי שהוא תנאי כל כך חזק, שהוא תנאי אפילו ביותר רמה גבוה מאבא, אז הבן יהיה קודם. ואבא לא... וכאילו... ומה זה לוותר על האבא? כי הבן לא צריך את התשתית הזאת.
רגע, אבל אם בנו כל כך עילוי וכל כך למד, אז שייתן עכשיו לאבא.
לא, זה לא מה
שהיה, זה פוטנציאל.
ואתה מדבר
כאלה, לא,
אז שהבן
יהיה
הבן קודם.
תשקיע
כאילו יותר בבן, תשים את המרכז בבן.
למה?
כי יכול להיות שיצטבל יותר תורה, יכול להיות שיצטבל יותר רם גדול, יכול להיות שה...
מצד הפיתוח האישי של הבן או מצד האחריות על עם ישראל?
כאילו, זה הפיתוח האישי, זה דבר אחריות על עם ישראל.
אז, נכון, אז אנחנו מסכימים אותו דבר. תראו, הפער הוא קטן, הפער הוא קטן, וגם הדעה היחסית יכולה ללכת לצד של האחריות ולהגיד הטוב מבין שניהם אפשר ללכת לשם. רק זה קצת יותר קשה להגיד את זה, בגלל שפה אתה בסוף עושה מבחנים ומי שמגיע לאיזשהו דבר. אבל עכשיו אני מזמין אתכם כולנו לסיפור שיציף מאוד יפה וגם ימשיך הוא ימשיך את הדיון שהתחלנו בינינו כדרכו של סיפור. אז בואו נראה עוד קצת. אבל בסוף אין מחלוקת בינינו, כי בשתי הדרכים בסוף לומדים מי והיה עם שמוע, אי אפשר לברוח מזה. אז גם רבי, נכון? לומדים מי והיה עם שמוע, אז גם רבי יהודה שאומר בנו זריז וממולח, מישהו יגיד יחסי, אבל היחסי הזה קשור לאחריות שלנו על התורה, ולא על ההישגיות שלו, וצ'ופרים על ההישגיות, או משהו מהסוג הזה. תראו, יש פה הערה, אני חושב, מאוד יפה, שמצוות הבן על האב, בעצם נוצרה לנו תפנית בסוגיה. עד היום, יכולנו לחשוב, לעומק לא חשבנו ככה, אבל יכולנו לחשוב, שמצוות הבן על האב, האבא... הוא נכנס לכלים של הבן, ובאיזושהי צורה הוא לא הנושא. הבן הוא הנושא, ואתה זז הצידה. כמה זז הצידה? מצוות הבן זה. אבא אתה במעגל שני, זוכרים? מוטל על האב לעשותו לבנו. האבא הוא לא הנושא. האבא הוא לא הנושא. אז ניתן את כל ההשקעה בבן. הוא המרכז, הוא הראשון. פה הסוגיה באה ואומרת, מצד אחד אתה חונך אותו. מצד שני, אתה חונך אותו. אבא, אתה נוכח. אבא, אתה נוכח. אמנם אתה מאפשר לדברים לקרות, אבל הנוכחות שלך היא קריטית בסיפור הזה ובתהליך הזה. ומצוות הבן על האב בעצם אומרים, אבא, אתה קודם. הלימוד תורה שלך הוא קריטי, הוא משמעותי. הוא התשתית לתהליכים שהבן הזה יעבור. אז גם אם אנחנו אומרים מצוות הבן על האב, שהבן הוא המעגל הראשון ואני רק חונך אותו, זה מצוותו, ואילו עליי, הלשון היא, מוטל על האב, לשון רחוקה יותר. גם אם הדבר הזה הוא ככה, גם אם המשוואה הבסיסית של כל הסוגיות שלנו, שחוזרת על עצמה מידי סוגיה של מצוות הבן על האב, האבא הוא חשוב, האבא הוא מרכזי, אבל זה נוכחות מסוג אחר. יפה. חברים, מתוך הנקודה הזאת, אני רוצה להיכנס פה לסיפור מיוחד במינו, סיפור יפה ביותר, ובואו נקרא אותו ביחד. כי הדר רב יעקב ברי דר רב אחא בר יעקב, שדרי אבוה לקמי דה אביי, רב יעקב, הוא היה בנו של רב אחא, ונכדו של יעקב, שדר אותו אבוה לקמי דה אביי, רב אחא שדר את רב יעקב ללמוד תורה לפני אביי. אני שואל שאלה, למה הוא שלח את הבן שלו ולא אותו? אין לנו תשובה כרגע, אבל זו שאלה, כל מי שקורא, רגע, הוא לא כרבי יהודה ולא כחכמים במובן הפשוט, כי באופן בסיסי צריך לבוא בעצמו. רגע, אז למה הוא שלח את הבן? אנחנו עוד לא יודעים. כי אתה, כשבא, הבן התחיל ללמוד, חזיה מסתכל לאבא, הוא בא לישיבה, שואל אותו כמה שאלות, רואה, לא מתחדדין שמעת. הוא לא חד בשמועות. אמר לו, אנא עדיף אמינך, טוב את דאיזה לנו. הוא אומר לו, אני עדיף ממך, תלך אתה, אני אלמד. מה אתם אומרים? פה זה יחסי ברור, כמו שהראשונים, נכון? כמו שהראשונים, אנא עדיף אמינך, אני עדיף ממך. נכון, אבל יש פה עוד משהו. אז מבחינה זאת אנחנו שואלים, רגע. הוא הולך לפי עדיפות. זאת אומרת, מי יותר מוכשר? בעצם הוא הולך. ואז אני שואל, ולמה בהתחלה הוא שלח את הבן שלו?
הוא חשב שהוא
מוכשר ממנו. אז רגע, זה תואם לרבי יהודה וחכמים? מה? נכון. אם זה יחסי, אז זה תואם. אם זה, כמו שאני אמרתי, אז זה לא תואם. אז יש פה מעידה. יש פה איזה מקום של תחרות. עכשיו בואו נמשיך וניתן לגמרא לפרש את עצמה. זו שאלה, מה?
מי אומר על עדיף אני מלך תרומת יסידה?
מי, מה?
מי? רבך על הבן שלו.
אומר לאבא שלו?
לא, רבך אומר ליעקב.
האבא?
יעקב הבן שלו. רבך הבא לבן שלו אומר לו, תרגני אותו, תמחה, אתה תלך תעבוד, אני אלמד.
רבך בהתחלה שלח את רב יעקב, הוא היה בטוח שהוא כישרון. הוא יותר מוכשר ממנו. התברר לו, לא. אז הוא אומר לו, תחזור הביתה, אני עדיף ממך. איך מרגיש הבן לפי דעתכם?
מה?
לא כתוב שהוא התבטל, נכון? הוא עשה לו בוחן כישרון, כמו מחותנים שרוצים, אדם רוצה את הקלה של ראש הישיבה, אדוני, יש לך, בוחנים אותך, נכון? זה, ככה זה עולה. אז זה הסיפור. עכשיו תראו דבר מעניין. שמע אביי, דקאה ואתי, שמע אביי שרב אחא בא. רב אחא לפי זה בן כמה הוא? הוא אדם מבוגר, נכון? אבא ובן פה זה לא אבא בן 20 ובן בן 5. הם שניהם מבוגרים, זה סיפור מבוגרים יותר. אבל שומע הרבה שהוא הגיע, רבה, שומע אביי שהוא הגיע לבית המדרש שלו, אבי ההוא מזיק ברבנן דאביי, היה שם מזיק בבית רבנן של אביי, דחייבו איילי ביטרן, כשהיו באים בשניים, שני אנשים לבית המדרש, אפילו בימאמה, קל וחומר בלילה, הוו מיצזקי, היה תוקף אותם המזיק. אמר להו, אומר עכשיו אביי, או הגיע רווח על הבית מדרש שלנו, בואו נעשה משהו, בואו נעשה דבר. לא ליטיב איניש ושפיזה, אף אחד לא מזמין את רווחה, היו מזמינים את האנשים לישון אצלהם בבית, לא היו פנימיות כמו היום. ואז הוא אומר, אף אחד לא מזמין אותו אליו הביתה. אפשר דמיטרח נישה, מה זה אפשר דמיטרח נישה, ניסה? נשאיר אותו בבית מדרש, מה יהיה בלילה? אוי 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 אוי. אולי יקרה נס ונצליח להתגבר על המכשול. על בת בהאו בי רבנן, הוא הלך בעצם לישון בבית המדרש, הוא באמצע הלילה והיא בחצי הלילה, ידמי לקת תנינה זה שבעה ראשים, נדמה לו המזיק הזה כמו תנין עם שבעה ראשים. כל קריאה דקרה נתר חד רישה. כל קריאה דקרה השתחווה, ככה התקרה והשתחווה, ניתז אחד מהראשים, שבעה ראשים. למחרת בבוקר, אחרי לילה של מלחמה, הוא בא לבית מדרש, אמר לו למחר, אילה ויתרחי נישה, סיכנתן. באיזה ביקורת כזאת, הוא אומר, תדעו לכם, הייתי בסכנת חיים. אם לא היה קורה פה נס, הייתי בסכנת חיים. אביי באמת אמר נס. לפי סדר הטבע, לא היה להם כלים להתמודד עם המזיק הזה, ואביי חשב, זה נס, אבל אולי הוא באמת יעשה לנו את הנס הזה. חברים, מה מקומו של סיפור בתוך סוגיה? על פניו יכולתי להגיד, זה היה סיפור, כבר הגמרא, סיפורי חכמים, מעשי חכמים, אם כבר מדברים עליהם, ופה, אז אני אספר לך כבר מה היה שם. מה אתם אומרים? ולמה דווקא את הסיפור הזה? אל תשאל. איזה אפשרות אחרת יש לנו?
ברור שזה קשור למחלוקת של הגמרא.
מה?
ברור שזה קשור
לסיפור של הגמרא. ולא רק שזה קשור לסיפור של הגמרא, קשור ללב של הלב של הלב. ואם אנחנו לא נגיע לשם, סימן שלא הבנו את הגמרא. זו הטענה. זאת אומרת, סיפור בגמרא, כמו אגדתא בסוגיה, הם לא רק ארומה לסוגיה, הם נוגעים בלב. יש פה סיפור שבו אבא ובן בדיוק התלבטו בשאלה מי ראשון. ויש לנו מחלוקת רבי יהודה וחכמים. חכמים משחררים את זה מכל השפעה של תחרותיות, ורבי יהודה גם קצת, אבל אם בנו זריז הוא ממולח ותלמודו מתקיים בידו, בכל אופן אומר את דבריו. והם מגיעים לבית המדרש, ומשהו קורה בסיפור הזה כשמגיע רב אחא, שהוא בעצם מוביל את כל הסוגיה. רב אחא הוא זה שאמר תלך אתה לבן, הוא אמר לרבי יעקב, והוא זה שאמר אנא עדיף אמינך, במילים מעט קשות האלה. טוב, חברים, אנחנו באמצע המתח, ומה הקשר של הסיפור? זה מתבקש, ולמיטב הבנתי זה קישור מופלא יש פה בין הסיפור לתוך הסוגיה, והעיקרון הוא שסיפור, כשתלמד אותו לעומק, הוא המשך הסוגיה, הוא גם פותח לך את הלב של הסוגיה הרבה פעמים. כאילו, אתה יכול להתלבט לכאן או לכאן, ראינו דברים, אמרנו דברים, עכשיו חלק גדול, אני חושב שחלק מהדיונים שהיו פה יצופו מחדש בסיפור הזה ויקחו אותנו למקום יותר משמעותי, מקום עמוק בתוך הסוגיה, בתוך הנושא של הסוגיה. הדבר הזה הוא נכון כאן והוא נכון ככלל. סיפורים זה לא סיפורי צדיקים. אם כבר עסקנו בו, בוא נספר לך משהו על דמותו. לא, סיפור מזמין אותי אל ליבה של הסוגיה. ובשבוע הבא בעזרת השם נעשה את הצעד הנוסף. אני מזמין אתכם לנסות להבין ממש שיעורי בית, להוציא מחברות ולכתוב. בבקשה לקרוא את הסיפור ולנסות להבין מה המיוחד בבית מדרשו של אביי. יש לו שם מזיק. איזה מזיק זה? ולמה הוא חשב שדווקא רב אחא יכול לפתור לו את הבעיה של המזיק? הגמרא אומרת שכשהיו באים שניים, אז היה, הוא היה תוקף, אבל הוא היה אחד, אז למה הוא תקף אותו? למה חשב אביי, שרב אחא יכול לפתור לו את הבעיות? והנה התברר שאביי צדק, הוא יכול לפתור לו את הבעיות. איזה בעיה הייתה בבית המדרש של אביי? איזה בעיה? מה המיוחד שם? מה הסיפור שם? מה זה המזיק הזה שנמצא לו בבית המדרש? והנה הצלחנו להתגבר עליו. וכל זה, מה זה אומר למחלוקת רבי יהודה וחכמים? שש שאלות. כן, מי רצה לשאול, להעיר משהו? הבנתם את השש שאלות? אז אני אשמח מאוד לפתוח את הפעם הבאה עם וריאציות של דברים שאתם תגיעו. ומי שלא היה בשיעור, אפשר להפנות לתשומת ליבו. נפתח את הלימוד של סיפור ואיך מתבוננים בסיפור ואיך, איזה פוטנציאל יש בלימוד סיפור ביחס לסוגיה. ברכת השם עליכם.